הכל חי אונליין 93fm.co.il הבוקר עם אריאל ברמן.
עוד מקרה שנותן תירוץ לפורעים הערבים להמשיך ולהפגין. הפעם מדובר בחירדין חמדן שהגיע עם סכין אל ניידת משטרה, ניסה לפגוע בשוטרים, נורא ונהרג. במקום להפוך אותו למחבל כפי שהוא באמת, הופכים אותו לסוג של קורבן חף מפשע. אז איזו משמעות יש למה שהרה, ומדוע שוטר שיורה במי שמנסה לפגוע בו ישר נזקק לאורך הדין. אז גם מהמשטרה נבקש את התגובה על מה שהרה. נדבר גם על חוק הדיינים. מסתבר שיש עומס בלתי רגיל על הדיינים במדינת ישראל, יותר מ-84 אלף תיקים חדשים מדי שנה, על 90 דיינים בלבד. איך מתכוונים להגדיל את המכסה? גם על מוסד שסירב לקבל תלמידים ללמוד אצלו, משרד החינוך כפה עליו, הורי התלמידים שהתקבלו למוסד הזה החליטו שהם את הילדים שלהם לא שולחים, והבלגן חוגג. איפה זה קורה ולמה? אנחנו גם על זה נדבר הבוקר הזה. בהמשך לפיגועי הדריסה, מכיוון שיש טענות שלעיתים מופנות מתוך משפחת הנהג הדורס, על כך שמדובר בסך הכל בתאונה, יש מסתבר בעיה גם לנפגעים. האם ניתן להוכיח שמדובר אכן בפיגוע, וממילא הם אמורים לקבל פיצויים מסוג X, או שיש יטענו שמדובר אכן בתאונה, ואז הטיפול בהם הוא מוטל בספק. עוד עניינים הבוקר הזה, ככל שנספיק, יעל איבר עורכת ומפיקה את המשדר, מוטי קופפר הוא הטכנאי. בוקר טוב לכתבנו בנצי לייזרוביץ'.
בוקר טוב ומבורך.
תן לנו את תקציר הפרקים הקודמים, המחבל והסכין והשוטר שירה.
כן, לשבת הגיע ניידת סיור לכפר קנה שבגליל על מנת לעצור חשוד תושב המקום שחשוד בהשלכת רימון. כשהם הגיעו למקום, בן דודו של החשוד הזה הגיע, רץ את הנכון לעבר ניידת המשטרה שהוא מחזיק סכין. הוא איים על השוטרים, השוטרים שחשו סכנה לחייהם ירו בו בפלג גוף שוטר, או שוטרים עדיין כל זה בבדיקה, ירו בו בעבר, בפלג גופו העליון. הוא פונה במצב קשה מאוד לבית החולים, שם הוא מת מפצעיו. הרבה מאוד מחלוקות סביב האירוע הזה, היה צריך לעשות כך בחינון ישיר על מנת להרוג אותו, או לירי באוויר אמור להיות, או ירי לכיוון הרגליים שלו. כל זה כרגע בחקירת מחש שנכנסה חזק מאוד לסיפור הזה ולחקירה. מאז אותו אירוע בעצם החלו הפרות סדר גדולות מאוד בכפר קנה. המשטרה הזרימה במהלך השבת הרבה מאוד כוחות, כוחות משטרה, כוחות יסם למקום, ואתמול בערב נערכה גם הלווייתו של, של תושב המקום, השתתפו שם כ-10,000 איש, היו הרבה מאוד התפרעויות, עברת צמיגים, חסימות, כמובן שמשטרה נערכה בכוחות גדולים, והבוקר הזה שביתה במגזר הערבי, שביתה כללית בכל המגזר, במגזר הערבי.
כי מה הם טוענים? שהוא נרצח?
הם טוענים שהוא נרצח בדם קר, שיש אנשים בכירים בכפר אומרים שגם בוא נגיד והשוטרים חשו מאוימים, לא היו צריכים לראות בו על מנת להרוג אותו, היו צריכים לבצע ירי ברגליים או ירי להרתעה. כל זה כמובן בחקירת מחש. גם השר והמפכ"ל אגב שהתייחסו לאירוע הזה, הם אומרים שיש להמתין לחקירת, לתוצאות חקירה של מחש ואז לקבוע בדיוק, אבל אין ספק, גם השר וגם המפכ"ל אומרים שהשוטרים חשו סכנה לחייהם ולכן הם ירו בו. לפי מה שאני מבין היה מדובר בסכין גדולה מאוד, הוא גם ניסה לפתוח את דלת הניידת ואז יצאו וירו בו. בעצם הסיפור הזה סיפור מורכב מאוד, וכשיש בעצם חקירת מח"ש, שגם חקירה פנימית של המשטרה לא כל כך תעזור, כי ברגע שמח"ש חוקר את האירוע, אז בעצם הכל נתון בידי מח"ש וגם התוצאות, ולכן מחכים לתוצאות של בדיקת מח"ש, ורק אז יוכלו להתייחס לאירוע.
אוקיי, תישאר איתנו לקו, שבתאי גרברצ'יק, דובר המשטרה למגזר הדתי והחרדי, איתנו בוקר טוב.
בוקר טוב אריאל, בוקר טוב למאזינים.
איך מתייחסים במשטרה למה שאירע?
המשטרה מתייחסת בכובד ראש למה שאירע. אין לפוטנציאל שיכול להתפתח במשך היום מבחינת הפרות סדר, מעבר למה שהתרחש אתמול בכפר קנה. אנחנו מדברים על אזור אום אל-פחם והמשולש הקטן, המשולש הגדול, ואין גם לחקירה שהיא שיחת היום במשטרה מבחינת ההתנהלות של השוטר. כאשר הוא עמד בפני סכנת חיים לדעתנו ופעל על פי הנדרש.
ובכל זאת ישר הוא נלקח לחקירה, השוטר?
כי כך החוק. החוק במדינת ישראל הוא כזה שבכל אירוע שבו ישנה מעורבות של איש כוחות הביטחון, שבו ישנם פגיעות בחיי אדם ברמה כזו או אחרת, חוקרי מח"ש, שהם חוקרים של משרד המשפטים להזכירנו, הם אלה שמצווים על פי החוק לבדוק את הדברים, ולרוב הבדיקות, כפי שאנחנו יודעים, בסופו של דבר מתגלות שהשוטרים פעלו כפי שנדרש מהם ועמדו בפני סכנת חיים והגיבו בהתאם לנהלים ולפקודות.
זאת אומרת, אתם יכולים לומר לשוטר, תהיה רגוע, אתה מגובה?
אנחנו יכולים להתעלות על דברים שאמר המפכ"ל בצורה חד משמעית, כאשר הוא אמר וגיבה, גם השר לביטחון הפנים גיבו שניהם את פעילותם של שוטרי היסם, כאשר הם נתקלו בצעיר שנופף בסכין, ניסה לתקוף אותם וכך הם הגיבו. בכל מקרה עלינו, הרי אנחנו לא יכולים לומר מעבר לכך, כי החקירה לא נמצאת בידינו, היא נמצאת בידי מח"ש.
יש חשש שאולי יואשם השוטר במשהו?
אנחנו לא עוסקים בחששות, אנחנו עוסקים בחקירה. אנחנו מקווים מאוד שעמדתם של השוטרים כפי שהם סיפרו בתחקירים הפנימיים תשמע בפני חוקרי מח"ש, והדברים ילובנו בהתאם למה שצריך להיות.
מה עשו שם השוטרים?
השוטרים הגיעו אל הכפר לעצור אדם שחשוד בשימוש באמצעי לחימה, ואז הם נתקלו באותו צעיר שכפי שכולם נחשפו בסרטים שניסה לתקוף אותם באמצעות סכין ולמעשה לפגוע בהם, לא לאיים על הניידת ולא לאיים על שמשת הניידת, אלא לפגוע ישירות בשוטרים ואולי לנסות ולרצוח אותם.
ואת משימתם אני מבין הם לא השלימו עם כך.
משימתם הם לא השלימו עם כך. קודם כל המשמעות של הגנה על חיי אדם, גם על חיי עצמם, היא ברורה וקודמת לכל פעילות מבצעית אחרת. בוודאי שבאזור הזה אותו אדם ייעצר בהמשך, איש לא ינקה מהחוק. ואנחנו, אתה יודע מה, אריאל, אולי חשוב להדגיש בדברים האלה, זה שאנחנו עוברים בצורה חד משמעית במשטרת ישראל, ומזהירים את כל מפירי הסדר למיניהם שאנחנו ננקוט ביד קשה כלפי אותם אלה שיפרו את הסדר או חושבים להפר את הסדר, אין המסיתים למיניהם, אין המממנים, וגם אותם אלה שצפויים או חושבים להשתתף בפועל באותם דברים. המשטרה במשטרת מחוז הצפון בכלל מדינת ישראל ערוכה ומוכנה לקדם כל ניסיון להפר את סדר החיים התקין של מדינת ישראל.
יש שמייחסים את מה שאירע לאמירה של השר לביטחון פנים על איך אירוע צריך להסתיים.
אני חושב שהאמירה של השר היא אמירה ערכית מבחינתו, מבחינת התפיסה שהוא מוליך, תפיסה שלעניות דעתם של רבים בישראל היא נכונה, נכונה מאוד. מי שהקם להשכחה, להורגך, אתה יודע את ההמשך
כן, מהלבב, כן, 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 בהחלט.
בצורה חד משמעית. אנחנו כפופים לפקודות, הפקודות ברורות לחלוטין בנושא של פתיחה באש.
זאת אומרת, יש אמירה יותר ברורה לשוטרים ש... איך צריך לסיים אירוע?
כל אירוע שבו ישנה סכנת חיים לסובבים את השוטרים, להגן על הציבור בכללותו, ולא משנה איזה ציבור במדינת ישראל, או סכנת חיים ממשית על חייהם של השוטרים, מצריכה שימוש באמצעים כדי לנטרל את אותו אדם או קבוצה או כל דבר שמנסים לפגוע בחיי האדם. הדברים האלה ברורים לחלוטין, אלה נועלי המשטרה, זה החוק במדינת ישראל, וכך מחנכים את השוטרים כל גווניהם במשטרת ישראל, וכך מחנכים גם, אני מניח, את חיילי צה"ל להגיב כאשר אתה נתקל בסכנה ברורה לחיי אדם.
מה ברגעים אלה בעצם עושה השוטר? הוא נמצא בסוג של מעקב? מעצר?
בדרך כלל, לא, אין פה מעצר. השוטר, מטבע הדברים, נחקר על ידי חוקרי מחש, ולאחר מכן הם מחליטים מה לעשות, באיזה צורה החקירה שלהם על פי בקשתו של המפכ"ל צריכה לעשות במהירות, כדי ללבן את הסוגיה הזו ולהגיע למסקנות מהירות.
טוב. אני בטוח שכולנו נעקוב אחרי מה שעוד יתפתח איתו. שבתאי גברצ'יק, תודה לך.
תודה.
בנצי לייזרוביץ' עדיין איתנו, נכון?
כן.
אז רק נזכור את מה שהראה מאז הירי במחבל. התפרעויות נוספות במגזר הערבי, או שמה שהתרגלנו כבר לראות בשבועות האחרונים?
אם ראינו בשבועות האחרונים התפרעויות אומנם בירושלים, אז אין ספק שאחרי האירוע של כפר כנא, ההתפרעויות התרחבו גם לאזור הגליל, ובעצם המשטרה היום מהבוקר מעלה את רמת הכוננות לרמה ג' מחשש להפרות סדר והתפרעויות במקומות שונים ובמקומות נוספים, לאור זה שקראו היום לשביתה כללית במגזר הערבי. ייתכן ויהיו הפגנות, תהלוכות, מחאות. המשטרה ערוכה ותהיה ערוכה היום בכוננות גבוהה מאוד. זה בעצם בתום הערכת מצב שמשקיעים מפכ"ל המשטרה על היום, ואז הוא החליט שהחל מהבוקר המשטרה עולה, מעלה את הכוננות לרמה ג' שבעצם מהרמה הגבוהה ביותר בכל רחבי הארץ.
ובינתיים הבוקר הזה שקט?
הבוקר הזה בינתיים שקט, אבל אי אפשר לדעת מה התפתח במשך היום. אל תשכח גם את גזרת ירושלים בשבוע האחרונים, שגם היא ממש לא שקטה וממש לא שקט. גם בלילה האחרון היו הרבה יידויי אבנים, זיקוקים בכל, כמעט בכל הגזרות במזרח ירושלים. כמובן שגם שם המשטרה פועלת ותמשיך לפעול ביד קשה כנגד אותם הורים.
ונקווה שהשקט יישמר.
אכן.
בנצי לייזרוביץ', תודה.
בוקר טוב.
עכשיו איתכם הבוקר עם אריאל ברמן.
בוקר טוב לחבר הכנסת יוני שטבון מהבית היהודי.
בוקר טוב.
כמה שופטים יש בישראל?
יכול להגיד לך שיש מהקמת המדינה ועד היום מספר השופטים גדל ב-400% לעומת בתי הדין הרבנים שגדלו ב-48%.
ובמספרים אתה יודע לומר כמה זה?
שופטים, לא מונח מפני לנתון של מספר השופטים.
אבל זה יותר מ-90. כן.
ודאי, ודאי שיותר מ-90. בתי הדין הרבנים, ודאי יותר מ-90, יש לנו בתי הדין הרבנים עומדים על 89 בתי דיינים, שלמעלה מ-88,000 תיקים נפתחים מדי שנה. מספר התקנים לא גדל כבר עשרות בשנים, יש לנו גם את העלייה מברית המעצות הגדולה, מספר היהודים ברוך השם גדל, ודיין ממוצע פשוט קורס. זה המציאות. גם בחינת תקציבית, המוסד הזה, די משרד המשפטים, לצערי בשנים האחרונות, מצטמצם, והגיע הזמן לעשות בזה סדר, ובשביל זה עזרתי הצעת חוק בנושא.
אז מה אומרת הצעת החוק?
הצעת חוק אומרת דבר פשוט, מספר הדיינים צריך להיות בהתאמה לגודל האוכלוסייה היהודית באזור שלה. ניתן דוגמה הכי פשוטה שיש. אריאל, זה עיר והם בישראל, יש שם על עשרות אלפי יהודים, לא יכול להיות שלאזור החדש הזה שהתבצר שם לא יהיה דיין, תקן של דיינים מסודר. אני שמעתי על דיין שקופץ ממקום למקום, הוא דיין באשקלון ובא בהתנדבות לדון באריאל וקורס, פשוט לא מצליח לעמוד בתיקים. פשוט, הצעת החוק בא להגיד, התקנים של הדיינים, בתי דין הרבניים, יהיו בהתאם לגודל האוכלוסייה, ומשרד המשפטים...
וזה אומר כמה על כל אוכלוסייה?
עכשיו, זה השארתי בידי, לשבת בעצם יחד עם שר המשפטים, בעצם נשיא בית הדין הגדול, נפגשתי עם הרב יצחק יוסף, ועם שרת המשפטים, שישבו, והם יקבלו את הקריטריונים. בסוף יש אנשי מקצוע. אני, כחבר כנסת, לא צריך להתערב, מה שנקרא, בשיקולים המקצועיים והערכיים בנושא, אבל אני כן חייב לראות שיש קורלציה, התאמה בין הצורך לבין המציאות. בסוף צריך לזכור, בתי הדין הרבניים הפכו להיות נושא להכפשה, במיוחד בשנה האחרונה, כולם תוקפים וכולם מלכלכים מסיבות פוליטיות, והפכו את הרבנים לצרה הכי גדולה של עם ישראל. אני אומר רבותיי, אתם רוצים לפתור את הבעיה באמת? קדימה. בואו תיקחו את הצעת החוק, תגדילו את התקנים פעם אחת ולתמיד, בהתאם לאוכלוסייה היהודית. וגם צריך לזכור, כל עם ישראל נפגש בבתי הרבנים. לצערנו גם באירועים פחות מסמכים כל גירושים ונישואים וכל מה שקשור לדיני אישות. הגיע הזמן שבאמת מי שמדבר כל היום על הנגשת היהדות לעם ישראל, הדבר הכי אמיתי שזה לא לעשות עוד חוקים שמצרים את עולם הרבני, אלא הפוך, מרחיבים את בתי הדין ומחזקים אותם.
ואיך זה מתקבל, הצעת החוק הזו?
היום בעוד מספר שעות ועדת שרים לעיני חקיקה ישבו סביב החוק, כבר נשלח מכתב מטעם ועד בתי הדין, גם שני הרבנים הראשיים תומכים בחוק והעבירו את זה לשרים. אני צופה למאבק, זאת אומרת, אני כבר יודע שמשרד המשפטים לא משהו במחאות, לא הכי אוהב את החוק הזה, אני צריך לזכור שבתי הדין הרבנים כפופים למשרד המשפטים, אבל מי שיוצא למאבק גם צריך להבין שזה מאבק ארוך, לא משלם מציאות של 66 שנה ברגע אחד. בעזרת השם, את הנושא הזה אני מקדם יחד עם חברי כנסת נוספים שחתומים על החוק ובכלל בשטח, ואני מאמין שהגיע הזמן להרים את קרנה של בתי הדין הרבנים, קרנם של בתי הדין הרבנים, ולהפסיק להפוך אותם למושא להתקפות.
בתי דין או דיינים נחשבים במדינת ישראל כמו איזה תקן? כמו תקן של שופטים?
לפני למעלה מ-10 שנים עבר בתי דין הרבנים עברו ממשרד הדתות למשרד המשפטים. היה זה דיון גדול גם בתוך עולם הרבני, אני מבין. כי התפיסה הייתה, בוא נשווה את המעמד של בית הדין לשופט. מה שקרה, מההסתכלות שלי, זה יצא מציאות הפוכה. בסוף מערכת המשפטית היום ברובה לא מעריכה ולא מוכירה את בתי דין הרבנים. בואו נדבר על השנה האחרונה, אנחנו רואים שיש חקיקה שבאה לנגוס דווקא בכל מעמד של בתי הדין. אם תשאל אותי בראייה אחורה והסתכלות קדימה, כן צריך להוציא ולהחזיר חזרה למשרד הדתות, אבל זה דיון אחר. לגבי המעמד עצמו, בתי הדין הרבניים במדינת ישראל הם נקבעו כפוסקי פוסקי הדין בענייני אישות, בענייני משפחה. בשנים האחרונות מה שקרה, גם בחקיקה וגם נגיסה של מערכת המשפטית, לקחו מהם הרבה סמכויות ועוברו למשרד, בדיני משפחה, למשרד, בעצם לבתי הדין שנקרא אחרים. אני טוען, במדינת העם היהודי, כל מה שקשור לדיני משפחה, אישות, צריך להימצא בבתי הדין הרבנים, ובעזרת השם, אם אנחנו נדע לחזק אותם, אנחנו נראה שגם אלה שתקפו וגם אלה שכל הזמן רק יודעים במחאות ללכלך, יבינו שזה המקום האמיתי להיפגש, עם ישראל יכול להיפגש בצורה נכונה וטובה עם עולם הרבני ועם מערכת המשפחתית היהודית.
טוב, נאחל בהצלחה עם החוק הזה. יוני שטבון, חבר הכנסת מהבית היהודי, תודה.
תודה רבה, בעזרת השם.
גוד וקנין, כתבנו הפוליטי, בוקר טוב.
בוקר טוב.
נתחיל בעצוב אולי?
נתחיל במשהו, לא שמע את המילה?
בעצוב, בלוויה.
כן, בהחלט זה דבר שקרה כבר פעמיים בתקופה האחרונה. אף נציג רשמי של ממשלת ישראל לא מגיע ללוויית הרוג באחד הפיגועים. בשבוע שעבר זה היה נכתו של הרב שלום בעדני, חבר מועצת חברי התורה של ש"ס, שנהרג באחד מפיגועי הדריסה שהיו בגוש עציון. והשני, אנחנו מדברים על אותו פיגוע שבה נהרגה אותה גיורת, אזרחת חוץ לארץ, שגם כן אף אחד מנציגי הממשלה לא הגיע להלווייתה, שזה דבר שבדרך כלל ברור ומובן, שתמיד יש איזשהו נציג ממשלה
ולמה כאשר... זה קורה?
למה זה קורה? אולי יכול להיות שאף אחד לא באמת מעריך מספיק, או לא באמת לוקח ברצינות את זה שאנשים הקריבו את החיים שלהם, אבל יש ביקורת ציבורית מאוד גדולה, אגב גם ביקורת מתוך הכנסת עצמה על הממשלה, שאף אחד לא טרח ללכת, ושהממשלה עצמה לא טרחה, שמזכירות הממשלה לא טרחה לארגן אחד מחבריה, שהוא זה שילך וייצג את הממשלה באירוע כזה, כאשר מדובר במישהו שנהרג בפיגוע על רקע לאומני.
אז נשמעת ביקורת, משהו מעשי יוצא מביקורת כזו?
אין דברים מעשיים, אתה לא יכול לפטר שרים, ואתה לא גם
לא... לא, אבל אולי לחדד, לא, אבל... אולי לחדד נהלים.
כן, אז יכלו לחדד נהלים בין הפעם הראשונה לפעם השנייה, ומסתבר שהם עדיין לא התחדדו מספיק. כנראה שלא כולם שם, זה האפרונות המחודדים ביותר בקלמר, ואתה רואה שלמעשה אף אחד לא, שוב לא הגיע גם באירוע השני, גם באותה הלוויה של הבחור, אהרון בעדני.
המשפחה יש לה עניין שיגיע נציג רשמי, או שכרגע הדיון הוא לא משפחתי אלא עקרוני?
יש פעמים מהסוג הזה, השאלה היא במקומה, יש פעמים מהסוג הזה שפשוט המשפחה מבקשת לא להגיע, אבל עדיין, הממשלה פונים למשפחה, לנציג המשפחה, והוא זה שאומר, אנחנו מבקשים לא להגיע. במקרה הזה, על פניו לא נראה שזה היה המצב, פשוט או שבחרו לו להגיע, או שאף אחד פשוט לא לקחת ברצינות את האירוע הזה, וממילא אף אחד לא טיפל בעניין הזה, ולא דאג שלפחות ייווצר קשר עם המשפחות.
אוקיי, עכשיו נדבר על אמיר פרץ.
כן, אתמול בראיון בכלי התקשורת, הוא מטיל איזושהי פצצה, הוא מעביר ביקורת נוקבת, ביקורת חדה על ראש הממשלה, זה דבר שהוא לא ברור מנת, זה לא דבר שאנחנו גילים לראות אותו, שר בממשלה לא מעביר ביקורת על ראש הממשלה, אתה לא יכול להיות, ליהנות ממנעמי השלטון ובאותה הזדמנות גם לירוק עליו, וזה מה שעשה למעשה אמיר פרץ אתמול, הוא דיבר נגד ראש הממשלה, הוא טוען שבכל התהליך, בכל מה שקורה, ראש הממשלה הוא לא חלק מהפתרון, אלא הוא חלק מהבעיה, וממילא, כנראה ההליכה לבחירות זה הדבר שצריך לעשות, אבל בואו אני רוצה, לפני שאני עובר איתך על התגובות מתוך הקואליציה, אמיר פרץ כבר מזמן מכוון את דרכו החוצה, הוא לא נוח לו במפלגת התנועה, אומנם לא ראינו שאמיר פרץ סבל בתקופה האחרונה. זאת אומרת,
האמירה היא בעצם יותר נגד מפלגתו שלו מאשר נגד ראש הממשלה?
זה נגד, האמירה היא בעצם באה לעודד ובאה להכשיר את הקרקע למעבר שלו למפלגת העבודה. לא נשכח שמצבו של אמיר פרץ בתוך מפלגת העבודה הוא טוב, הוא חזק מאוד במרכז, הוא היה בעבר שבראש ההסתדרות, יש לו הרבה חיילים בתוך מרכז המפלגה, והוא רוצה להניח קריות לפני הנחיתה שלו שם, כדי שהוא לא ייפול על אדמה קשה, וזה כנראה הייתה אחת הסיבות לאמירה הזאת, אבל מפלגת התנועה היא לכאורה כבר סיימה את דרכה בפוליטיקה הישראלית, זאת אומרת, אף אחד לא צופל על להיות בבחירות הבאות, ואנחנו עובדים על זוזות של כמה מהחבר'ה שם, אם זה ליש עתיד, אם זה למפלגת העבודה, וגם יש כאלה שם שאף אחד לא ירצה אותם, אין להם לאן ללכת. אמיר פרץ מכוון חזרה למפלגת העבודה, מהרגע שבוז'י הרצוג נבחר ליושב ראש, הרבה בזכות הסיוע של אמיר פרץ בתוך מרכז המפלגה, למעשה נסללה הדרך שלו שוב לשם, אבל בליכוד גם אופיר אקוניס מבקר בצורה מאוד קשה את שהוא שר במשרד ראש הממשלה, הוא סגן שר במשרד ראש הממשלה, והוא מקורב מאוד לנתניהו, והאמירות שלו הן לא אמירות שיוצאות לו מהשרבול, כנראה שזה רוח המפקד יוצאת מתוך האמירות הללו, אבל גם יושב ראש הקואליציה, זאב אלקין אומר, אמיר פרץ יודע את מספר הפקס במשרד ראש הממשלה, אם כל כך לא נוח לו, פשוט שישלח פקס שיודע שהוא מתפטר, והכל בסדר, לא תהיה שום בעיה,
השאלה כעת,
עם יושבת ראש המפלגה שלו.
השאלה אם יחכו כעת למכתב שלו, שידאגו לשלוח לו אחד שכזה.
בהחלט יכול להיות שדבר כזה יקרה, קשה להאריך בשלב זה, אתה יודע, אנחנו נמצאים בפתחה של ישיבת הממשלה, הכל יכול להיות מעניין, יכול להיות שאנחנו עוד לפני נקבל איזושהי הודעה שראש הממשלה מפטר אותו. אני יודע שמשיחה עם אנשיו של אמיר פרץ, שהוא כן נמצא בדרכו לישיבת הממשלה, אם הוא ישתתף בה או לא ישתתף בה, זה אף אחד עדיין לא יכול לומר, הם ממלאים את פי המים, אבל הוא נמצא בדרכו לפחות לכיוון משרד ראש הממשלה. הם מחכים לראות מה תהיה התגובה של נתניהו על האמירות הללו, יש לחץ על נתניהו לפטר אותו, אני חושב שנתניהו היה מעדיף שלא לא יהיו זעזועים, אבל אם הוא לא יוכל לעמוד בלחץ של אנשיו, של מקורביו, צריך לזכור שיש פה אמירה מאוד בעייתית, זה במונחים פוליטיים מדובר פה בהשפלה, יהיה קשה להשאיר שר שמבקר את ראש הממשלה, אנחנו זוכרים מה נתניהו עשה לדני דנון, שזה לא סתם סגן שר.
למרות שאז הטיעון היה שמדובר בעת מלחמה.
אז גם שר הביטחון והדיח אותו.
כן, למרות שאז היה מדובר בעת מלחמה, אבל נחכה כמובן לתגובה של ראש הממשלה שטרם הגיע. תודה לך, גול וקנין.
בוקר טוב.
בוקר טוב לעורכת הדין ליטל ביבר חייקין.
בוקר טוב.
מוצאים את עצמם נפגעי פיגוע במצב שבו אף אחד לא לוקח אחריות על מה שאירע להם?
סליחה?
האם יכול לקרות מצב שבו כאלה שנפגעו בפיגועי דריסה מגלים שאף אחד לא באמת מטפל בהם?
תראה, בעיקרון יש חשיבות כמובן האם אכן מדובר באירוע דריסה שנעשה כתוצאה מפעולת איבה או שמדובר בתאונת דרכים רגילה, יכול להיות שמדובר בתאונת פגע וברח, ויכול להיות שתאונה נעשתה במכוון ממניעים פליליים. בכל אחד מהמקרים הגורם המטפל שונה, גם אופן הפיצוי וגובהו שונה. עכשיו אני ארחיב, ככל שמדובר בפיגוע דריסה שמהווה פעולת איבה, הגורם המפצה בגין הפגיעות הוא המוסד לביטוח לאומי, כאשר מדובר בחיילים, בכוחות הביטחון, מיסוי הזכויות נעשה מול משרד הביטחון. עכשיו, כאשר מדובר לא בפיגוע דריסה, יש לבדוק האם האירוע מהווה תאונת דרכים לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. במקרה זה, הנפגעים יכולים לתבוע פיצוי מחברות הביטוח שמבטחות את הרכב הפוגע, וככל שמדובר בתאונת פגע וברח בפרטי הרכב אינם ידועים, יש לבדוק, יש אפשרות לבדוק לתבוע את קרנית. עכשיו, מי שלא יודע, קרנית היא תאגיד ציבורי שהוקם מכוח חוק הפיצויים נפגעי תאונות דרכים, והוא מפצה נפגעי תאונות דרכים שלא יכולים לתבוע מבטח שיכול לפתות אותם בגין נזקי הגוף שנגרמו להם. עכשיו, מה שכן, חשוב לומר שחוק הפיצויים נפגעי תאונות דרכים הוא לא חל במקרה בו תאונת דרכים הראה כתוצאה ממעשה מכוון. כלומר, אם יתברר כשהדריסה הייתה מכוונת, אבל היא לא נבעה ממניעים לאומניים, אלא ממניעים פליליים, אפשר למצוא את הדין רק באמצעות החוק הפלילי, ולתבוע במסלול נזיקי ישירות את הנהג הפוגע. ככל שהדבר אגב נוגע לחיילים, הדבר הוא קצת, דברים קצת שונים.
כי בעצם חיילים בכל מקרה בזמן שירותם הם תחת אחריות הצבא.
תראה, כאשר מדובר באמת בפעולת איבה, אז כן, הגורם המוסמך מיצוי הזכויות נעשה מול משרד הביטחון. כשמדובר בתאונות דרכים, זה מאוד תלוי מתי היו תאונות דרכים. אם תאונת הדרכים מראה במסגרת הצבא, או בדרך מהבית לבסיס, או מהבסיס לבית, אז יכולים לבחור הרבה פעמים האם לתבוע את משרד הביטחון או את הביטוח שמבטח את הרכב. ואם זה תאונת דרכים רגילה שנגרמה על ידי רכב אזרחי שלא במסגרת השירות הצבאי, אז הם יכולים לתבוע אך ורק את, את חברת הביטוח.
האם הנפגעים האחרונים מתאונות, הפיגועים, פיגועי הדריסה האחרונים, גם עלולים למצוא את עצמם בסיטואציה כזו שבה לא מכירים בהם, כי מישהו מערער על כך שהיה פיגוע ורוצים לטעון שמדובר בתאונה?
בוודאי שכן, תראה, היו שני פיגועים. פיגוע אחד, עד כמה שידוע לפחות לרגע זה, הוא נחשב כפעילות טרור לכל דבר, ואני מניחה שיוכר שיוכרו ללא בעיה כנפגעי פעולות איבה. אבל יש את הפיגוע השני, שהנהג לאחר מכן חזר וטען שמדובר בתאונת פגע וברח. במקרה זה צריך לבדוק אם משרד הביטחון, שהוא בעצם הגורם המוסמך לקבוע אם מדובר בפעולת איבה או לא, צריך לבדוק באמת מה תהיה ההחלטה שלו, ובמידה שהאירוע לא יוכר כפיגוע איבה, צריך לבדוק את האפשרות, את תחולת חוק פיצוי נפגעי תאונות דרכים. אם זו אכן תאונת פגע וברח, יש את קרנית.
שלא נזדקק להגיע לא לזה ולא לזה.
כן, רק חשוב לי באמת לציין שבכל מקרה כזה חשוב מאוד לפנות לעורך דין שמתמחה בתחום בסמוך למועד האירוע, כדי באמת לקבל הנחיות נכונות לצורך מיצוי הזכויות מול הגורם המתאים, ולקבל את הפיצוי המקסימלי. כמובן
שפיצוי
מיצוג וליווי שוני באופן משמעותי כאשר נפגע בוחר ינהל תביעה בעצמו.
כמובן. הדברים ברורים, עורכת הדין ליטל ביבר חייקין, תודה רבה לך.
כל טוב. תודה.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
והפרשייה החדשה היא סוג של אהוד נגד אהוד. עורך הדין משה מורגנשטרן, בוקר טוב.
בוקר טוב אריאל. האמת היא שניבנו ולא ידענו מה ניבנו. דיברנו שבוע שעבר על שוחד בעסקאות נשק, ומסתבר ש...
שיש האשמה כזו לפחות.
כן, בדיוק. אמנם לא כנגד אהוד אולמרט פה, או אהוד אולמרט הוא המאשים, אבל אכן כן.
אבל בעצם אם ככה נחזור אחורה ונעשה סדר, מדובר בהקלטות של שולה זקן.
כן, באחת מהקלטות של שולה זקן הקליטה את אהוד אולמרט, אהוד אולמרט אמר לה, כביכול, או לא כביכול, לטענתו לכל הפחות, שאהוד ברק קיבל שוחד בעשרות מיליונים, והוא שם את זה בחשבונות בנק בחול, בעקבות כל מיני עסקאות נשק, לטענתו, למעשה, כדי שמדינת ישראל תרכוש נשק מחברה מסוימת, או סוג נשק ספציפי, ברק היה אמור לקבל שוחד במיליונים רבים, כך טוען אולמרט לשולה זקן. ברק כמובן מכחיש, אומר הדברים אינם רואים אפילו לתגובה, אבל הדברים חמורים. קודם כל הטענה היא טענה חמורה מאוד, ובסוגריים תמו איפה היה אולמרט בזמן אמת. אם אתה ראש ממשלה ושר הביטחון שלך מדברים עליו, או אתה יודע מאיזשהו מקור שהוא לקח שוחד, למה אתה לא עושה שום פעולה לחקור את זה? אבל ממה נפשך, אם זה נכון, אז מצבנו עגום מאוד. זה אומר שרכשו צוללת או מטוס או טנק שלא צריכים אותו, בשביל שיהיה למר ברק כסף בכיס. ואם זה לא נכון, אז מה זה אומר על ראש ממשלתנו לשעבר? כל מקרה דברים לא נעימים.
כן, ובכל זאת, האם יש עניין אמיתי במערכת המשפטית להתייחס לאמירה שכזו, שאתה יודע, נאמרה במין...
מה שאני הבנתי מהבדיקות שנערכתי, כלום, לא מתייחסים לזה, זאת אומרת, זה סתם אמירות באלמה, זה סתם לשונות רעות, אין לזה בשר, אין לזה מקורות, וכנראה שאם היו מקורות, אז היו עושים, זה משהו, יכול להיות שיבקשו לתחקר את אולמרט, מה המקור שלו לטענות האלה, אבל לכל פחות מה שאני יודע, ושלא עבר הרבה זמן, זה פורסם ב... בשבת, ואנחנו נתן אז יום ראשון, אבל מה שאני יודע, לא עושים זה שום דבר.
יש בכלל מבחינה משפטית איזושהי יכולת על סמך אמירות שכאלה, על הקלטה שכזו, לפתוח בחקירה?
הרבה חקירות מתחילות באמירות, ואתה מתחיל לבדוק את הדברים, אבל יכולים להאשים בן אדם במעשה מסוים. האמת היא ששוחד בדרך כלל מתחיל באמירה, כי בדרך כלל שוחד נעשה במחשכים, ואז או שאחד מהצדדים בא ומודה, נתתי שוחד, או שאיכשהו יש פתאום שאלות, איך אתה ממשכורת של שוטר, של עובד ציבור, של פקיד מדינה, פתאום יש לך כל כך הרבה כסף לגור בדירות יוקרה, לטוס לחוץ לארץ, ודברים בסגנון הזה. וזה בהחלט יכול להיות. גם הסיפור של הרב פינטו, זה הרי הסוג של אמירה של הרב פינטו, שהוא נתן שוחד להרביב, לשוטר להרביב. וזה התחיל את החקירה, שסופו של דבר, הרביב נהיה כתפוס מהמשטרה, ויכול בהחלט להיות שהוא גם כן יקבל כתב אישום. בדרך כלל תיקי שוחד מטבעם הם תיקים שנותנים את זה במחשכים וזה מתחיל באמירה. אבל פה זה אמירה של אדם לאשת סודו על סיפור שהיה לפני הרבה מאוד שנים. ושוב אני אומר, אם היית ראש ממשלה ואתה יודע שר ביטחון שלך עושה כאלה דברים ואתה לא רץ ומזעיק את ראש השבק או ראש המוסד או ראש המשטרה או כל אחד אחר רלוונטי כדי לחקור את זה, אז מה אתה? כאילו כמה אתה אדם אחראי באמת למדינה?
מצד שני יגידו שאדם שרגיל לנהוג כך, אז אין סיבה שילך ויפיל אחרים.
לא שמעתי מצד שני יגידו.
אדם שרגיל לנהוג כך בעצמו, אין סיבה שילך ויפיל אחרים.
יכול בהחלט להיות, שאולי זו הסיבה. בכל מקרה, מה שאני יודע נכון לזה הרגע, ואולי אני לא יודע את הכל, כי מה שקורה בתוך אחרי הפרקליטות, או משרד היועץ המשפטי הממשלה לא יוצא, לפחות לפחות לא מיידי, לא הולכים לפתוח בחקירה, אבל ימים יגידו.
אגב, תגובה מכיוונו של אהוד אולמרט נשמעה בהקשר לאמירות האלה?
אולמרט יש לו בעיה להגיב כרגע על כל הדברים האלה, כי הרי טוען שמה שזקן אמרה זה מבושל ומפוברק, והדברים שנאמרו סתם, וזקן שונאת אותו, וזה הרי החקירה שהלכו בה ביום חמישי, והיא נעשה להפליל אותו, והיא בשלט הקלטות, והיא לימה חלק מהקלטות היה, ופתאום יבוא כן, זה כן וזה לא, יסבך את עצמו. אולמרט לא מגיד כרגע כלום.
יכולים להכריח אותו אגב, להעיד לגבי משהו?
יכולים לקרוא לחקירת משטרה, למסור את דוטרי, על מה מקור הדברים. אבל שוב, זו חקירת משטרה אחרת, שיכולים להזמין אותו לחקירה, כדי לנסות לברר אצלו מה מקור האמירה הזאת. אבל זו חקירה שהוא יפתור שם עדות, אולי יהיה שם כן נחקר, זאת אומרת, זה משהו אחר לגמרי, וגם מבחינתו אני מניח שככל שתהיה חקירה כזאת, תהיה לו פחות בעיה לשתף את הפעולה.
אגב, ידוע לך במצב היחסים האישיים בין אולמרט לברק?
כמה שאלו לי, לא משהו, אבל זה כבר נשאל את הפרשן הפוליטי, אני חושב שיותר מוצלח ממני וזה.
טוב, זה בטח לא מגדיל את האהבה והאהדה ביניהם,
העניין
הזה. טוב, נמשיך לעקוב, עורך הדין משה מורגנשטרן, תודה רבה לך.
יום טוב, אריאל, תודה להתראות.
מועצת הבוקר מתכנסת. המועצה שעוסקת בנושאים החשובים. באמת?
אופר גדנקן, בוקר טוב.
בוקר אור.
גם אתה היית מוטרד אמש כשנפוצו השמועות על כך שראש הממשלה הובעל במסוק לבית החולים?
אני גיליתי את זה כשקיבלתי את הכותרות מיעל.
באמת?
כן.
לא ידעת שקרה דבר כזה?
לא.
אז ישנת טוב בלילה.
לא קרה דבר כזה.
המדינה פה הייתה על גלגלים.
ברצינות?
שלא לומר על מסוקים, כן?
אוקיי.
אז מסתבר?
כן.
שלא היה ולא נברא.
רב סרן שמועתי עלה לדרגת סגן אלוף.
לגמרי. Okay. וראש הממשלה, בנימין נתניהו, לא היה בבית החולים.
אתה מבין, עכשיו כשאתה נותן לי את הקונטקסט, ואני שומע את הסיפור לראשונה, אז כל מה שרציתי להגיד כבר לא רלוונטי. אני מבחינתי פתחתי, ראיתי כותרת, ראש הממשלה לא בבית חולים. ותכנתי לסמן לעצמי וי ולעבור למקום הבא. אוקיי, okay, ובכנסת?
זה כמו הכותרת ש... פותחת את העמוד הראשון של העיתון, האם ראש הממשלה הובעל לבית החולים?
אז לא היה ולא נברא?
אז אתה הופך עמוד ומגלה לא.
זה אשן בלי אש כזה?
יש טענה, כן. אחת הטענות זה שהוא השתמש במנחת המסוקים בבית החולים,
כן.
כשהגיע לירושלים, ולכן נפוץ על השמוע. יש טענה, אבל
הוא לא
אפשר לסמוך עליה בדיוק כמו על הטענה שקדמה לה, שהוא הובל במסוק לבית
החולים. הוא לא גר בירושלים?
יש לו מסתבר כמה בתים.
נכון, יש את הבית בקיסריה, ששם עושים בריכה בשבתו. עכשיו אני נזכר.
לא בשבת, חס וחלילה, בערב שבת.
לא, כי הוא שומר שבת, מה זאת אומרת? זה ודאי, לא אוכל בכלל, לא קשר.
בנשק, אתה רגוע עכשיו?
רק עם עיקרים.
כן.
רק אני רוצה לציין שאני יודע שאתם מתעלמים, אבל מאוד מאוד בטוח היום להסתובב בירושלים, אני לא יודע אם אתם יודעים, הערבים הכריזו על שביתה.
לכן הוא לא מגיע ברכב, הוא מפחד שידרסו לו את השיירה.
כן, משהו כזה. היה איזשהו באמת ניסיון להשתלב בשיירת אנסים, מה שגרם לתאונה, זה שמעתם?
לא.
בכביש מספר אחת, אזרח החליט שהוא רוצה גם להיות חלק מהשיירה, וכנראה שאחד מהרכבים של הנשיא ניגח אותו הצידה,
האמת שהנהג של הנשיא חבר שלי, אז אני
יכול לבדוק את זה איתו. אני לא בטוח שזה קרה ברכב של הנשיא עצמו, אלא באחד מכלי הרכב של השיירה.
הבנתי.
טוב, לשיירה שלו.
רובי ריבלין יוצא מירושלים?
מלווה בשיירה.
אוקיי, נחלתי שהוא, אין לו דרכון החוצה.
לבקשת משרד החינוך הוחלט לבטל את הבונוסים שמעניקות האוניברסיטאות למועמדים לקבל על בגרויות.
כן, גם יעל עכשיו תוכל להתקבל לאוניברסיטה, למרות שהעברית שלה היא לא ברמה של...
בוא נפענח את מה שכתוב פה. החליטו לבטל את הבונוסים שמעניקות האוניברסיטאות למועמדים.
לא, מה שקרה זה שתמיד כשמי שהיה עושה 4 ו-5 יחידות, אז היה מקבל עוד נקודות, והיה מוצב במקום טוב יותר לקראת האוניברסיטה.
אני מקווה שלא מדבר על בגרות בלשון.
זה מדאיג אותי, כן. זה מדאיג אותי, ובמיוחד אתה יודע שיש את כל התרבות הזאת עכשיו של ההקלות גם, של אנשים שיש להם עוד זמן במבחן, ויש להם, שמישהו בא ומקריא להם, אתה מכיר את זה, ומתחשבים בכולם, בואו תלמדו באוניברסיטה, אביא לכם. אני אומר, אחרי זה אתה נהיה רופא, ואתה באמצע ניתוח, לב פתוח. ואתה אומר, אני יודע שאני צריך לסיים, אבל יש לי הקלה, יש לי תוספת של 20 דקות, וגם כן צריך שמישהו יעמוד לידי ויקריא לי.
בדיוק, אז...
אבל אני אגיד לך באמת למה האוניברסיטאות ביטלו, כי החבר'ה של 4-5 יחידות ידעו לעשות את החישוב, אמרו להם, אתם מקבלים בונוס של 3% מהציון, וראו שדפקו אותם, אמרו, נלך לשלוש יחידות, הם לא ידעו איך לחשב בכלל.
הבנתי. קיצור, בוטל העניין הזה. טוב, עוד סיבה למה לא ללכת לאוניברסיטה. יוזמה חדשה של, ואל תקבלו את זה כהמלצה, זו אמירה אישית, כן? יוזמה, בשבילי אמרתי זאת סיבה. כן. לא שהייתה לי סיבה, כן, אבל...
אתה קורא את השורה הראשונה בכותרת הבאה.
יוזמה חדשה של משרד הפנים.
אתה בטוח שקשור למשהו שקשור בפנים.
כן. ואז מסתבר שהיוזמה הזו באה לשכנע את רשתות השיווק להוזיל משמעותית 23 מוצרים בסיסיים כדי להעניק ביטחון תזונתי לכל אזרחי ישראל. בין המוצרים המוזלים המדוברים, שוקולדים ריחה ושימורי זיתים.
אז בוא נתעלם רגע אחת מהעובדה שאני לא מוצא את הקשר בין משרד הפנים לבין הנושא הזה, זאת אומרת, אם זה משרד הכלכלה, כן. או משרד האוצר, או משרד הרווחה, הייתי מבין, אבל בוא נזרום כרגע עם העניין הזה. אני באופן אישי הייתי נותן חינם למי שמוכן לשלב בין שימורי זיתים לשוקולדים ריחה.
עד שלא ניסית, אל תטיל בזה
דופי. אני שמעתי על אנשים שאוכלים קבנוס עם השוקולד פרווה, למריחה של...
לא, זה יותר גרוע מזיתים לדעתי.
כן?
כן.
שמעתי על אנשים ש...
שמעת או ראית?
שמעתי. טובלים קבנוס בשוקולד פר ולמריחה של...
וואו.
כן.
בנצ'ק, תגובתך.
אני מאוד התפלאתי לראות שהשוקולד למריחה נמצא במוצרים הבסיסיים, אבל נראה שמרחו אותך בכותרת.
השוקולד למריחה דווקא נשמע לי סביר, השימורי זיתים אולי קצת פחות. אבל בכל מקרה, אם צריך לעשות משהו כדי להקל על חיים של אנשים, אז ודאי שאנחנו בעד. טוב, הערב חברים זה קורה. הקרב על הקרב. זאת אומרת, הקרב על הקדמת הפריימריז במרכז הליכוד. איך אתם נערכים?
אלומי, זה כותרת כאילו מעניינת?
או שאין משהו מעניין יותר.
כן, אה?
אלה שתי האופציות.
עונת המלפפונים בפוליטיקה הישראלית. לא, אבל התקציב מתחיל הערב, יהיה מעניין.
אתה ממש רוצה לדבר על אמיר פרץ?
לא.
אוקיי. אז הנה, אז הפריימריז במרכז הליכוד, הערב יוחלט האם מקדימים אותו, ולאיזה תאריך. בעצם זה הקרב בין דנון לבנימין נתניהו.
סליחה על השאלה, אבל הערב מחליטים אם מקדימים את הפריימריז, ומתי החליטו שזה הערב?
היה על זה, מה זאת? הייתה הצבעה על זה. בטח, במרכז הליכוד, מתי מחליטים, מתי להקדים. זה דמוקרטיה שם בליכוד, זה לא, אתה יודע...
בסוף נתניהו גילה שהוא יתעסק, יגלה שהוא יתעסק עם האיש הלא נכון בליכוד.
מי, דני דנון?
כן.
לא באמת.
בוא נראה. הסתיים הקורס הראשון שבו הכשיר חמאס 2,500 אנשי מילואים.
רגע, אתה רוצה להגיד שכל חמאס זה לא אנשי מילואים?
זהו, אני מנסה להבין מה...
יש כאילו חמאס סדיר.
איזה משמעות יש לזה.
חמאס מילואים מקבלים גם כתעודה כזאת של בהצדעה, שהם יכולים לקבל 10% הנחה להופעות של חנוכה?
משהו כזה.
כן.
תחבורה הם מקבלים בחינם שם? איך זה עובד?
טיסות.
כן. זה כמובן בעקבות צוק איתן, אז לאחר מכן החליט החמאס להקים צבא מילואים שנקרא צבא העם.
עכשיו הם כבר לא צריכים נניח להיים עלינו ברקטות וכאלה, הם יכולים לעשות את התרגילים שלנו ולהגיד, גייסנו כוחות מילואים לתרגיל.
כן, בדיוק. ולהרתיע ככה.
כן.
דיווח נוסף שמגיע אלינו, ראש דאש נפצע.
זה ניסיון של יעל לנסח את זה בצורה שתפיל לשון נופל, ראש דאש.
כן.
לא נפגע, חתכו אותו.
לא, הוא סתם נפגע. זאת הפדיחה שלא...
כן.
כן. זה לפחות חלק מהדיווחים, חלק מהדיווחים טוענים שלא נפגע. אבל...
אתה יודע מה הבעיה?
מה הפחד?
הפחד של חברי דאש, שהראש דאש נפצע, זה שחינכו אותם כל הזמן, שהכל בראש.
בעיה אמיתית היא שבארגונים האלה, בניגוד למה שהם עושים, כשחותכים את הראש, אז צומח חדש.
לראשונה בארצות הברית, חברים, אישה שחורה תהיה שרת המשפטים.
אפרו-אמריקאית.
כמובן. המינוי מפתיע, בארצות הברית לפחות, כי השרה אינה מקורבת לאובמה.
איזה גזענות. למה? נורא. כל מי ששחור צריך להיות קרוב משפחה של אובמה?
כן, ורק אז הוא יכול להתקבל.
זה חוסר הבנה טוטלית בנושא הזה.
לא כל השחורים קרובי משפחה.
קרובי משפחה, תראה כן. מה זה. לעומת
לא
את היהודים...
לא לומדו את זה בארצות הברית עדיין.
אנחנו כולנו כן קרובי משפחה,
אתה יודע. בנשק, אתה נשמע מאוחזב.
לא, שלא אתה נבחרת. אבל אני אומר, אני אומר, זה יפה ששרת המשפטים באמריקה היא בצבע כהה, ואתנו היא בצבע ליבני כזה.
מעניין מה יקרה במפגש בין השניים.
מילקי!
בין השתיים.
אני מציע לעשות את המפגש לברלין.
בדיוק. בנשק, אנחנו מודים לך.
יום טוב.
עכשיו הפינה של אופר באו מבקש שיר.
אני מבקש שיר?
כן, כמו כל יום.
יש לנו משהו שקשור לאפרו-אמריקאים? כן, יש את סטופ.
סטופ?
כן, של...
יש?
אתה מוצא את סטופ? הוא אפילו לא מחפש בשבילי.
לא, מחפש. הוא עמל כדי לחפש.
הם כותבים את זה בעברית כי הם מתקשים. או, שים ווליום. כמה זמן יש לנו עד שאתה חותך את זה?
וואו, הרבה זמן. יש הרבה זמן. יש הרבה זמן.
יש.
לפחות 20 שניות.
בוא נהנה. עכשיו, למה חשבתי על זה?
כן.
כי את מושקוביץ מלווה פה קרובי משפחה של אובמה.
כן, מינוי פחות מפתיע מאשר המינוי של שרת המשפטים.
לגמרי.
אז עם הצללים האלה אנחנו נחתום את הבוקר הזה. אופר גדן, כן, תודה לך.
בבקשה.
תודה לי על איבר שאחר בפיקה, תודה למוטי קופפר שהיה טכנאי, תודה לכם על ההזנה, נשתמע בעזרת השם גם מחר ב9 בבוקר. The world is not exactly how I'd like for it to be, but I have a certain feeling Hashem is watching me. I won't let fears and worries steal the joy.